סימן תסמך סעיף ה. אין עושים בפסח פת אבה טפח. אומר המשנה ברורה, דכשהי אהבה כל כך, יש לחוש שמא לא ישלוט חום האש בתוכה ותתחמץ בתוכה בשעת אפייתה. אבל בפחות מטפח מותר. והם בבור הלכה שהבאנו דעת כמה פוסקים, שאפילו בפחות מטפח יש להיזהר. ובדיעבד, אם כבר רפא, יש מתירים אפילו באהבה טפח, ויש אוסרים. אכן, בפחות מטפח, אין לאסור בדיעבד. מכל מקום, כל שהיא אהבה, יש לעיין בתוכה, אם נאפת יפה ולא נתחמצה. לעניין פת שרחבה יותר מרגיל, למדנו למעלה, בסימן תפנון ד' שהרמו אומר שטוב לך תחילה שלא לעשות אותה, כי זה לא נחשב לכם עוני. והבורא לא חשם כתב שהיא גדולה כשישית עיפה, יש לפסול אפילו בדיעבד. עוד הוא כתב שם שישחמירו בדיעבד כל שהיא גדולה וחשובה מחמת גדלותה, ושיש ירשו בדיעבד בכל אופן. ואפילו אמרנו בטפח יש פוסלים, אבל מעט פחות מטפח כתב החוק יעקב שמותר, שכל שורי חכמים כך הם. כמובן רק צריך לעיין אם היא נאפת יפה ולא נתחמצה. סעיף ו' אין להגל במה שהחמירו הקדמונים שלא לעשות פנדיש או פלדוניש. אלו הם עיסות מצות ממולאות בבשר או בגבינה, לפי שבשעת אפייה יוצאת לך מהבשר והגבינה, ומלכלכת העיסה ומעכבת אפייתה. ועוד שלך זו דינה כמי פירות, שכשהם מתערבים בעיסה שנלושה במים, היא ממהרת להחמיץ מיד, כמו שהתבר בסימן תף סמך ב'. שם הרמו כותב שנהגו לאסור לישה במי פירות גם בלא תערובת מים, מזה שם המשנה ברורה שחששו לדעת הפוסקים שמי פירות ממהרים להחמיץ את העיסה אפילו בלא תערובת מים. ואם כן, יש לחוש שמא כשיצא עליך לתוך העיסה נתחמצה מיד קודם שהספיק חום האש לשלוט בה לאפותה. ואפילו בדיעבד ששכח ונתן אותם לתוך המצה, יש לאסור המצה. אומנם מתברר בשולחן אור שם, שבאופן שלש במי פירות עם מים, יופה את העיסה מיד והמצה תהיה מותרת. ואם כן כאן שהלכה אינה יוצאה קודם תחילת האפייה, אלא תוך כדי האפייה, הרי מיד נאפת ואינה יכולה להחמיץ. סעיף זין, אין ליתן ביצים שלימים במצה שתאפה עמהם. אין ליתן גם כן מהייתה עמה, לפי שהלכה יוצאת מהם מעכבת אפייתה. ואפילו ביצה מבושלת אין ליתן, אף על פי שאין לך יוצאה ממנה. מכל מקום במקום הביצה אין חום האש שולט שם ואין נאפה שם יפה. לכן לא שמים ביצים שלמות במצה, שתי אפים מהם, ואפילו בדיעבד יש לאסור. לפי מה שאנו נוהגים לאסור מצה שנתקפלה בתנור, לפי שאין חום האש שולט שם. ואכן נמי בזה. אבל מצה שהתקפלה, שאין חום האש שולט בה, כתוב הרמו בסימן תסמך א', שהיינו דווקא באופן שהמצה נדבקה על ידי כפילותה. בסיבה של הציון שם, שכשחלקי המצה אינם דבוקים ממש, אין לאסור, אפילו כשהם סמוכים מאוד, וכמעט נדבקו זה לזה. והתבאר ברמו שם, שבאופן שהמצה נדבקה על ידי כפילותה, אם הרע הדבר בימי הפסח, יש לאסור את כל המצה. אבל אם הרע קודם הפסח, יש לאסור רק את מקום הדיבוק. ועשו גם שדיברו שם שסביבות מקום הדיבוק יש לאסור כשיעור כדי נטילה. זה זה בערך 2-2.5 סנטימטרים. אבל אומר המשנה ברורה, אם נתן לתוכה זרעונים, אפילו אינם קדושים, מותרת באכילה, לפי שדבר קטן כזה אינו מעכב אפייתה. ומכל מקום לכתחילה יש להיזהר גם בזה. ולעניין לצאת ידי חובת אכילת מצה במצה המעורבת במיני תבלין, כתב לי בסימן תפנונה, שאומנם משמעות השולחן אור שם שיוצאים בה ידי חובה, מכל מקום יש שסברו שהיא בכלל מצה עשירה, ואין יוצאים בה ידי חובה. וסיים שיש להחמיר בדבר, ובטעם הדבר לדעת השולחן אור אינה נחשבת כמצה עשירה, כתב השער הציון שם, שסבר שאינה נחשבת כמצה עשירה, אלא כשנלושה ביין, שמן ודבש. נם התבאר למעלה, שהשולחן ערוך כתב שלכתחילה ניתן תבלין לתוך העיסה, כי היא חריפה ומחממת העיסה, ורמור כתב שפלפלין אפילו בידי עבד אסור. וממה שהתיר השולחן ערוך שם לכל עיסה שנלושה הם תבלינים, הביא המגן אברהם ראיה לכך שהזרעונים אינם מעכבים את האפייה, ושלא כדעת הטעם שאסר גם בזרעונים. סימן תפנון ט', מקום וסדר דשעת המצה.